היי, אנחנו אחד אחר ליד, ואנחנו חופרים לכם על כתיבת שירים. פתיח. היי, אני אופיר הדס.
אני ליאור תמיר, זה כפיר מוקד.
היום אני כפיר מוקד.
יש לנו אורח, קוראים לו כפיר מוקד. זמר, יוצר, אומן, ספוקן וורד, פואטרי סלאם, ונגן, מפיק. שכחתי משהו?
משורר אפשר להגיד גם.
היי כפיר, מה שלומך?
אני בסדר, מה שלומכם?
סבבה? אתה יודע, פודקאסט וזה. בוא תציג לנו קצת את עצמך. מה, מי אתה, מאיפה באת?
אני כפיר מוקד. אז כמו שאופיר וליאור הציגו אותי בצורה מאוד טובה, אני זמר יוצר, כותב, מלחין, מפיק, גם כותב ספוקן ושירה. נולדתי בבת ים, עכשיו אני בחולון, רוב זמני.
בוא תספר לנו קצת על מאיפה התחלת. איזו מוזיקה הייתה בבית שלך, איך זה היה להיות ילד, מה גרם לך להתחיל לרצות להיות מוזיקאי?
אז זהו, תמיד יש את הסיפור שאני מספר שהוא כזה, כמו הסטורי אוריג'ין שלי, שכזה, שאימא שלי לא כל כך כאילו הייתה קשורה, היא לא הקשיבה להרבה מוזיקה כאילו בצורה ממש, וגם לא אבא שלי, כאילו שניהם כזה נעים כזה בין כזה רדיו למה שכאילו, מה שפשוט בא. והסיפור הוא שיום אחד אח שלי הגדול, שהוא גדול ממני ב-14 שנים, אז הגיע ביתה עם דיסק צרוב, שאז כאילו זה היה כזה משהו שהוא אסור, כאילו. זה היה כזה, כאילו, לא מרגיש.
באיזה שנה זה היה?
זה היה ב-2006. הייתי בגיל 6, והוא הגיע כזה עם דיסק צרוב של מטאליקה וסליפנוט. כזה שתי לקות מטל כזה יחסית כבדות, וכשאתה בגיל 6 ויש לך אח גדול, אז כאילו כל מה שהוא עושה כאילו זה מגניב. ואיכשהו הגיע הביתה כזה, לקחתי לו את הדיסק ושמתי כאילו במחשב, וכאילו שמעתי את זה, וזה היה, לא הבנתי אז אנגלית כמובן, הייתי מאוד קטן, אבל כאילו זה היה האנרגיה וכל האדרנלין הזה שעובר, במיוחד כאילו במטל, אז זה כל כך הגניב אותי שהייתי כזה, וואו, אני כאילו ממש רוצה להיות גיטריסט. ומשם כאילו בתכלס התחלתי, אחרי 6 שנים התחלתי ללמוד גיטרה, והתחלתי לכתוב בגיל 14, בהתחלה גם ספרים וסיפורים בעיקר, ואני חושב שכאילו, מלרצות להיות גיטריסט, אז זה יותר נהיה כזה, לרצות כאילו, לכתוב ולהוציא את המילים שלי, ובאיזשהו שלב התחלתי לכתוב שירה, זה היה בערך בגיל 16, וזהו, זה בעיקר כאילו, מזה התחלתי.
מה באמת הביא אותך מהנגינה לשלב הזה של הכתיבה ושל המילים דווקא?
אני חושב שהבנתי שכאילו, שיותר קל לי לדייק את עצמי במילים, בכתיבה כאילו, מאשר בדיבור, כאילו פעם זה היה יותר בולט, אבל אני תמיד הרגשתי שאני לא מצליח לנסח את עצמי מספיק טוב כאילו, במילים, וכאילו בכתיבה אין את הפקטורים האלה, כאילו אין את השיפוטיות, אין את זה, כאילו אני מרגיש שבכתיבה כאילו אני יכול לעשות כאילו מה שאני רוצה, וליצור כאילו את העולם שלי אני מניח. בגדול מה שהתחיל אותי על הכתיבה, כאילו תמיד הייתי ילד נורא כזה, כאילו שפתאום תופס רעיון ואשר כאילו רץ איתו עד הסוף, וזה התחיל כזה, זה היה יכול להיות כל דבר, אם זה ציור כאילו, הייתי מצייר הרבה כאילו בשיעורים, ואם זה באמת כאילו כזה כתיבה וכל מיני דברים כאלה, ובאמת התחלתי לכתוב כזה מאיזה רעיון שהיה לי, ומתישהו, כאילו, זה כבר נהיה יותר רציני. כאילו, בגיל 16, קצת כאילו, כל מיני רגשות התחילו להציף אותי, כל גיל ההתבגרות הזה, כאילו, אני מניח, שעובר על כולם. כאילו, אני הייתי בתקופה יחסית של דיכאון, אפשר להגיד. ומתישהו השירים כאילו פשוט פרצו ממני, והתחלתי לכתוב שירה. ובאמת כזה, כמו שאמרתי קודם, תמיד בכתיבה, כאילו אני מרגיש שאני מצליח לדייק את עצמי יותר טוב, כי אין כל מיני פקטורים. זה כאילו, אתה יכול לעצב את העולם שלך ואת המחשבות שלך, ואני מרגיש שאני מצליח כאילו להעביר את מה שאני מרגיש בצורה יותר טובה, בכתיבה מאשר כאילו בדיבור נגיד, או בכל דבר אחר. כאילו אני מרגיש כאילו את הכי בטוח כשאני כותב.
האמת שזרקת אותי, אנחנו, נושא שעולה הרבה בפודקאסט, שאני נגיד הכי קל לי בלחנים, והמילים לקח לי זמן להוציא אותם, ובאופן כלי מוזיקה ונגינה וכל, והמילים זה החלק של אימא לשנייה, וליאור זה הפוך פחות או יותר. ונשמע שאתה כאילו הגעת מהנגינה, אבל דווקא, אם אני שואל אותך מה, איפה יותר קל לך שם?
אז כן, יותר קל לי ממילים.
מעניין.
אבל זה, כאילו זה משהו שהרבה פעמים בא ביחד. כאילו זה כזה, אם כאילו באמת אני על זה, ויש איזה רגע שהוא כזה כמו הערה כזה נגיד, שפתאום כאילו המילים יוצאות, וכאילו ואתה מרגיש כזה שזה זה, אז כאילו, זה הרבה פעמים בא ביחד, זה כאילו אני כותב את המילים, ותוך כדי אני כבר שומע איזה מלודיה מסוימת, כלומר, איך אני רוצה לשיר את זה. אז זה כזה משהו שהוא אחד עם השני. אני חושב, כאילו, מבחינתי זה כזה מאוד, המילים עצמם כאילו מובילות ללחן, כאילו בעצם זה כזה משהו שהוא הולך ביחד. וזה גם עניין של איך אתה שומע את זה. כמובן.
כן, המילים מביאות ללחן, אבל.
כן.
מעניין.
אתה רוצה לספר לנו סיפור על אחד מהשירים שכתבת? לא חייב להיות שיר בכך שאנחנו מכירים, או שיר שיצא, אבל לא יודעת, אפילו אחד מהשירים הראשונים שכתבת, כאילו איך זה הרגיש, איך זה עבד, איך ידעת שזה זה. תוליך אותנו על, איך אתה, על איזשהו מקרה, ואיך התהליך עבד עבורך, מה הרגשת, מה חשבת, מה אתה אוהב בזה?
אני יכול להגיד שכל פעם זה משתנה. גם זה אני מניח שחלק מהכיף. אני בן אדם שיחסית משתעמם מאוד מהר מדברים. ומה שכל כך כיף ביצירה ובמוזיקה בכללי, אבל באמנות, כאילו, אני מניח בכללי וביצירה, שזה כל פעם אחרת. כאילו, אני בעצמי לא יודע. מה יהיה ומה יהיה השיר הבא שלי, אני מניח שגם אתם כאילו מזדהים עם זה. וכאילו באמת כזה כל פעם זה משהו אחר. לפעמים כאילו אני כן משכתב מחדש, לפעמים כאילו זה כזה מגיע בכזה במכה אחת מההתחלה ועד הסוף, ואז כאילו אני אולי כזה מוסיף איזה סיפארט, כאילו יש לי קטעים עם סיפארט.
מה זאת אומרת, קטעים שיש בהם סיפארט?
לא, הכוונה שתמיד כאילו, שתמיד הסיפארט הוא מצטרף אחר כך, אני בעייתי עם סיפארט, כאילו זאת הכוונה.
מעניין, מאיפה זה בא?
זה בא ממקום של כאילו, בדרך כלל לפחות איך שאני תופס את זה, אז כאילו אני מניח שאני פשוט חושב על שיר כבית ופזמון, ואם כאילו אני ברצף של כתיבה ואני כותב כאילו, שיר, אז אני לא חושב כל כך על סיפארט. ולפעמים כן שיר צריך סיפארט, אז כאילו מה שקורה זה שאני כותב את הבית ואת הפזמון כזה, ואם צריך, אז אני כמובן מוסיף סיפארט אחר כך.
ואיך אתה ניגש להוסיף את הסיפארט אחר כך?
בהרבה כאב ודמעות, כמובן.
שכחת דם ויזע.
כן. זה... סיפארטים זה בעייתי, כאילו, כי כאילו זה סיפארט, כלומר זה לא בית ופזמון, וצריך לכתוב קטע חדש שהוא גם יוצא מהבית ומהפזמון, וגם כאילו עדיין שונה וגם סי, כאילו כביכול. יש בדיחה כזה שכותבים כאילו סיפרטים, כאילו סיפרט.
כן,
זה בדיחה גרועה מוכרת.
זה נשמע כמו הרבה לחץ כשאתה כזה אומר, אוקיי, זה חלק, והוא לא מתחבר לאף אחד, הוא כאילו לא, אני לא יכול להשתמש בשוונג שלקחתי מאף אחד מהקטעים שכתבתי עד עכשיו, אבל הוא עדיין צריך להתחבר אליהם, והוא צריך להיות עושי. זה נשמע כמו הרבה לחץ.
בכתיבה בכללי נראה לי יש הרבה לחץ, לא? כאילו, תלוי.
פרט.
תמיד יש את הלחץ של כאילו איך זה יהיה ומה יהיה, ואם זה באמת כזה מתאים, אם זה לא מתאים, מה יגידו, כל הדברים האלה. אבל כאילו ספציפית, כאילו בסיפר זה באמת כאילו עניין של כזה, שפתאום כאילו השוונג יוצא, ואתה צריך כאילו לכתוב כזה אולי אחרי שבועיים נגיד שכאילו כתבת את השיר או לא באותו הרגע. ואז כאילו, אתה צריך לשחזר קצת את הרגע, וגם להסתכל על זה מהצד, ולראות, ולראות בעצם, אוקיי, מה אני רוצה להגיד בנוסף, ואיך כאילו זה תורם כאילו לשיר.
המחשבות של מה יגידו מעסיקות אותך, כי אתה בזמן תהליך הכתיבה?
לא. אבל כאילו, אני מניח שזה כאילו משהו, שכאילו, הוא חלק מהקשיים. כלומר, כולם יכולים ל... כל מי שכותב, כאילו, בטוח חושב על זה בצורה מסוימת. כשאני כותב, כאילו, אני לא חושב על זה. אני די, כאילו, זה די, כאילו, נעשה באופן לא מודע, כאילו, קצת, וקצת, כאילו, אני קצת, כאילו, כזה, כותב כזה, ולא חושב על מה שאני כותב, תוך כדי שאני כותב, אם זה make sense.
נראה לי שזה makes perfect sense.
נראה לי ששנינו בגישה שלך.
מעולה. אז זה בדרך כלל מה שקורה, אבל כמובן שיש את האחר כך, של כאילו, מה יגידו. אבל חלק מהיתרון בכתיבה, וחלק מהכיף גם בכתיבה, שבסופו של דבר אנחנו בוחרים מה להראות. אנחנו בוחרים כאילו איזה דמות אנחנו רוצים להיות, כאילו קצת. ובגלל זה כאילו, זה לא משהו שכזה מטריד אותי. כי כאילו אני יכול פשוט כאילו לא להראות את זה.
זה נכון, זה דבר נראה לי שתמיד טוב לזכור כשכותבים שיר, מקסימום אני לא אראה את זה לאף אחד.
כן, כאילו זה כזה, טוב שאני מוציא את זה,
כן.
אבל כאילו, ומקסימום כאילו, אם, זה, אם אני אחשוב שזה גרוע, אז אנשים לא ידעו, ואם זה קיצוני מדי, אז כאילו, אנשים גם לא ידעו.
הדבר הכי חשוב זה נראה לי לכתוב את השיר מלכתחילה.
כן, כן. בעיקר זה חשוב לכתוב שירים.
האמת שאני בגישה, אני... יש להוציא את השיר, ויש לכתוב אותו. זאת אומרת, להוציא אותו מעצמך, ואחרי זה להוציא אותו לעולם. וזה שני דברים שונים, ולכל אחד צריך להתייחס אחרת. ונראה לי שזה מה שאתה סיכמת פה מאוד יפה.
כן. השאלה גם, גם איפה אתה מגדיר, כאילו, להוציא את זה לעולם, אם זה כאילו, אתה יודע, להוציא את זה לעולם בקטע של במות פתוחות, או כאילו הופעות קטנות, או להוציא את זה לעולם, כאילו, ממש להוציא את זה, כאילו, כסינגל.
קודם כל, כן. כל אחד מהם זה להוציא לעולם באיזשהו מובן. מה מבחינתך נקרא להוציא לעולם בעצם?
אני חושב שפשוט כאילו יש כמה שלבים לזה. כאילו אם זה בהתחלה כאילו הרבה שירים אני מנסה בבמות פתוחות. כמובן יש לנו את הסוקולובסקי. עושה קצת פרסומת למקום.
את כפיר אנחנו מכירים מהסוקולובסקי, כבר הזכרנו את המקום הזה איזה פעם פעמיים.
אמיר בניון.
אבל יש שירים שכאילו אני פשוט מרגיש שהם מספיק סבבה כדי שאני אבדוק אותם בבמות פתוחות ואולי אשמיע כזה לחברים קרובים ולדברים כאלה ואז אני דרך זה יכול להבין בעצם כאילו אם זה באמת עובד או שכאילו זה פחות עובד ואז כמובן יש את השלב הבא שזה להוציא את זה אשכרה לעולם שזה כבר עוד שלב כאילו יותר מלחיץ אני מניח
אז עשית את זה בעצם פעם אחת.
כן.
הוצאת השיר לעולם.
לא מזמן.
כן. איך זה מרגיש?
מלחיץ והרבה חרדות. אבל גם מאוד טוב ומאוד כאילו נכון. אני חושב כשאתה שלם ממה שאתה מוציא, ואתה כאילו, נגיד אני ספציפית עדיין יכול לשמוע את השיר שהוצאתי, את קינצוגי בלופים, ולא בקטע כאילו נרקיסיסטי של כזה, וואו, איזה מדהים.
אני לא חושבת שזה אף פעם בקטע נרקיסיסטי, אני חושבת שאם אתה מצליח לשרוד את כל, לשמוע את זה מלא פעמים בזמן המיקס והמאסטרינג, ומה שאופיר הדס קורא לו שליבלוב, שלא לדבר על כל התקופה שקורית לפני זה, כשכותבים את השיר ומתאמנים עליו ומופיעים אותו ומפיקים אותו. אם אתה מסוגל לשרוד את כל ההשמעות האלה ועדיין להיות מסוגל לשמוע את השיר ועוד ליהנות ממנו, אז כנראה שאתה עושה משהו נכון וגם משהו מאוד נדיר. כי אני לא מכירה הרבה אומנים שמסוגלים לעשות את זה.
כן, אני מניח. אני כאילו באמת שמח ממה שעשיתי והוצאתי. ואני חושב כשיש לך באמת את הכביכול גב הזה, שכאילו אתה אומר, אוקיי, כאילו השיר עצמו כאילו הוא שלם ואני אוהב אותו, וגם אם לא כולם יאהבו את זה, אז זה עדיין כאילו משהו שאני כאילו שלם איתו. ואז זהו, זה נותן הרבה יותר כאילו ביטחון להוציא את זה. וואי, כאילו ברגע שזה יצא, אני כאילו, אני חושב שמשהו כמו שעה כאילו, התקשרתי לכולם, כאילו שלחתי להם הודעות קוליות בוואטסאפ, הייתי כזה, אני לא נושם, כאילו, מישהו יכול להסביר לי איך נושמים, כאילו, נכון? כי זה באמת מרגש, וכאילו, אני כותב כל כך הרבה, ואני עושה כל כך הרבה שנים, וכולנו עושים את זה כל כך הרבה שנים, ואז כשאתה מוציא משהו בפעם הראשונה, זה כאילו, זה מטורף. כי זה כבר, גם זהו, זה כבר, אתה יוצא מהעולם הפרטי שלך, מהקבוצה הזאת של החברים, ואתה כאילו מספיק בטוח לחשוף את עצמך, כאילו בפני כל האנשים שיראו את זה, שזה בעצם כל העולם, רק, או כל ישראל אפשר להגיד, כי זה בעברית, אבל זה עדיין כאילו משהו גדול ומאוד מלחיץ, ויש עם זה כאילו הרבה דברים טובים, והרבה דברים שהם כאילו, שהם מלחיצים, או כאילו כזה אישוז כזה עם עצמי כזה, כמו לבדוק כזה כמה צפיות, ולהתחיל כאילו להתעסק בזה, שזה יכול להיות דבר מאוד הרסני במינון לא נכון.
כן.
אבל זה באמת כאילו מרגש, וזה נורא כאילו כיף, ואני שמח שעשיתי את זה, וזה גם נותן הרבה מוטיבציה לעשות עוד.
יופי, יופי. אנחנו רוצים עוד שירים של כפיר מוקד בעולם, mm-hmm. נכון אופיר דס?
נכון.
אני אשתדר.
בשביל זה הבאנו אותו לפה גם, שתשמע קצת. האמת שזרקת אותי לשני מקומות ככה, תוך כדי שדיברת, אני אתחיל נראה לי בראשון, מה שאמרת על ה... לבחור מה לחשוף ומה לא בשיר. השיר שבחרת לו אותי בעצם הוא ספוקן. הוא הגיע מספוקן וורד. אתה רוצה לדבר טיפה על זה בעצם?
כן. אני התחלתי לכתוב ספוקן כזה, היו לי שני קטעים של ספוקן לפני שבאמת כאילו הגדרתי את עצמי ככותב ספוקן. שבדרך כלל כאילו הייתי כותב שירה, והיו לי קטעים שהם קצת יותר דיבורים.
שירה מולחנת או לאו דווקא?
לאו דווקא. כאילו התחלתי, בתכלס התחלתי כאילו משירה שהיא לא מולחנת. אני עדיין כאילו כותב שירה, גם במקביל.
כפיר כותב שירה כאילו בקצב מטורף, הוא הראה לי מתישהו.
לא תמיד, אבל...
זה אף פעם לא תמיד נראה לי.
כן, אבל כן, אני כותב גם שירה, מזה התחלתי בעצם. אפשר להגיד כאילו בכל הקטע הזה של השירים וזה, כאילו התחלתי כזה באמת מגיל 16 לכתוב שירה, ובאיזשהו שלב כזה זה התחבר כזה באזור גיל 18, כאילו התחלתי יותר כזה להלחין. וספוקן הגיע קצת יותר מאוחר. בכנות לפני כזה, לפני שבאמת נכנסתי לספוקן, הייתי בשנותיי בתיכון קצת פוץ, מאוד יומרני כזה, ואני משתדל להיות פחות עכשיו, וכאילו קצת זלזלתי בזה, קצת כאילו חשבתי שזה כזה, פשוט אנשים שמתלוננים על החיים שלהם בחרוזים.
כל כך הרבה ממוזיקה זה אנשים שמתלוננים על החיים שלהם בחרוזים, נראה
לי. כן, אולי בגלל זה אני נמנע מחרוזים.
זאת גם דרך להסתכל על זה, יפה, יפה.
כן. אבל, אבל כאילו, ואז הבנתי שיש ויש. כלומר, יש אנשים שאני חושב שהם טובים, ושהם עושים דברים טובים, והם הופכים את זה לאומנות, ולא לאיזה משהו שהוא קצת יותר כאילו. זה כמובן הכל עניין של טעם. ומתישהו כזה, היו לי איזה כמה קטעים, ואז היה... ואז היה איזה ערב שבאיזה בר בתל אביב שנקרא נסיך. והיה שם ערב שנקרא פוטרי סלאפ, שכאילו בתכלס מה שקורה זה שכאילו מי שזוכה, יש איזה 10 משתתפים שהם נבחרים כזה מכל מי ששלח את היצירות, ובעצם מי שזוכה הוא זוכה לסתירה. בגלל זה קוראים לזה פוטרי סלאפ. ואז ידידה טובה שלי הייתה אחת מהצוות שם, וכאילו היא הכירה לי את המקום הזה, והערב היה ערב של בנושא זיכרון. היו לי כזה כל מיני התחלות, והעליתי כל מיני רעיונות, והסיפור הוא כזה שלפני... אני חושב שזה 3 שנים, לא סגור, באזור 3-4 שנים, שכחתי את היום הולדת של אבא שלי, ואני לא בן חרה, אני פשוט כאילו, אני חייב להעביר כזה לקהל, שאני פשוט גרוע בתאריכים.
אני חושבת שחלק גדול מהקהל שלנו חווה שכחה של יום הולדת של אחד מהורים שלנו, שלא אתה בסדר.
כן.
גם חלק מהפאנל, אני מניח.
כן. מה?
כן, אז באותו שנה שכחתי את היום הולדת של אבא שלי, והקטע הוא שאני תמיד מתבאס על עצמי, שכאילו, שאת כל התאריכים של הקראשים שלי, אני כאילו, תאירו אותי מתוך שנה, אני אזכור את זה. כאילו, עד כאילו כזה אהבה ראשונה והכל, כאילו, זוכר את כל התאריכים בעל פה. והייתי כזה, פאק, כאילו, אני אשכרה זוכר את התאריך שלה, ואני לא זוכר את היום הולדת של אבא שלי. ואז פשוט כזה התחלתי, וזה היה כזה, את יודעת, זיכרון זה דבר מוזר. שנה שכחתי את היום הולדת של אבא שלי, אבל אני עדיין זוכר ששלח ב-20 לספטמבר. ודרך אגב, הקטע הזה לא התקבל. אז כזה in your face.
Literally in your face.
כן, וכאילו התחלתי וכתבתי את הקטע הזה, וזה נהפך לאחד הקטעים שאהובים עליי, והכי, כאילו, ואהובים גם כאילו מבחינה של, מבחינה של הקהל ואנשים שהזדהו עם זה. האמת שאחרי כמה חודשים התקבלתי לערב הזה, כאילו, ב...
עם אותו קטע, עם קטע אחר?
עם קטע אחר. מה שקרה זה שנכנסתי עם קטע אחר, היה קטע בנושא מגעים, וכאילו, כתבתי קטע כזה על זה שכאילו, דימיתי את עצמי למחשב. ומה שקרה זה שהתקבלתי לליינאפ, אני עם עוד כאילו 9 אנשים, ועשיתי את הקטע, ומה שקורה, כאילו, הם מדרגים, הם שולחים כאילו, הם שלחו קישור, כאילו, של שאלון כאילו מגוגל, לכל כאילו, לקהל, והקהל מדרג מ-1-10, כמו שאמרתי. ומה שקורה זה שכאילו, בדרך כלל, כשאני בא עם כזה כל ה... פמליה של החברים שלי, כאילו, לערבים כאלה, זה שאנחנו עושים קצת צחוקים, קצת שטויות, וזה כזה בסדר, כאילו, נראה לי. כאילו, אנחנו קצת מרשים לעצמנו, ומה שקרה זה, הם לא הגבילו את הכמות פעמים שאפשר לשלוח את הניקוד, ואני אומר שזה באשמתם, כאילו, כזה, אבל... פשוט כאילו כל החברים שלי דירגו את כולם 1 ורק אותי 10, והם שלחו את זה 10 פעמים, כל אחד, וחלק גם כאילו היו עוד בדרך כאילו למופע, והם גם משם מילאו את זה, וידידה טובה שלי שלחה את זה לקבוצה של העבודה, ואז כאילו, וכולם היו כאילו טובים, וגם אני, ואז מה שקרה זה שבסוף כאילו האירוע, המנחה אמרה, מה זה, איך יש פה 90 אנשים? והייתי כזה, אוי ובוי, הם עלו עלינו. ובגלל שהיא לא רצתה לעשות את זה יותר מביך, אז ניצחתי. וקיבלתי את הסתירה, כמו שהיא הגיעה לי. ואני חייב להגיד שמאז אין יותר ערבי פואטרי סלאפ. אז יש מצב שכאילו... שהרסתי להם את הערבים.
החברים שלך ידעו שהם פידרו לך סתירה בעצם?
כן, הם ידעו והם מאוד רצו את זה, בגלל זה כאילו...
זה היה המניע.
זה היה חלק מהמניע.
אני לא יודעת אם זה אומר שהחברים שלך ממש אוהבים אותך או ממש שונאים אותך.
הם ממש אוהבים אותי.
יש לי פנייה לקהל, גוגל פורמס, גוגל שיט, כל הדברים האלה, אני סבבה עם זה, מוזמנים לשלוח לי בפרטים, אתם מסתבכים, למנוע פדיחות מהסוג הזה. זהו, שדו.
אז באמת כזה in your face על זה שהם לא קיבלו אותי קודם.
אז למה בעצם בחרת להוציא דווקא כספוקן את השיר הראשון?
האמת שהוא השיר שבינתיים כרגע הוא גמור, מבחינה של הפקה. והתחלתי כזה לעבוד עליו כי גם הוא השיר הראשון באלבום, שאני רוצה שהוא כזה יפתח את האלבום שבתקווה הולך לצאת מתישהו, תאריך לא ידוע. והוא היה מוכן כבר כאילו משהו כמו חצי שנה, ונורא כאילו היה בוער לי כבר להוציא איזה משהו לעולם, כאילו, והרגשתי שזה הזמן, שזה גם ממש בסדר כאילו להוציא שיר, ונגיד עוד שנה נגיד להוציא אלבום. ורציתי גם שזה כבר יהיה, כאילו הכוונה של הרגשתי שאני מספיק בשל להוציא את זה.
כן, יש עניין עם לעשות הצעד הראשון של להוציא, פשוט שיהיה לי משהו בחוץ.
כן.
לי הייתה מחשבה, האמת, וזה גם מתחבר לשורה מהשיר בעצם, שאתה אומר שאנחנו גרועים ב... איך זה הולך? שאנחנו הכי טובים בלהגיד איפה אנחנו גרועים, אבל שוכחים איפה אנחנו זורחים.
איפה אנחנו זורחים.
איפה אנחנו זורחים, זה המשפט. וכאילו היה לי ש... אתה יודע שמילים כתובות זה חלק שהכי קל לך איתו.
כן.
וזה הרגיש לי מאוד נכון כשאמרת את זה, ואז אמרת ש... ואז אני אומר, אוי, מכיר אותך, ואני יודע שזה השיר שבחרת להוציא, שבחרת להוציא דווקא משהו ספוקן של כזה, סטופ רגע ממוזיקליות וכל, יש לי מילים להגיד, ובואו תשמעו את זה, וזה המסר הראשון שלי לעולם.
כן. זה גם באמת כאילו... זה גם זה, וגם באמת בעיקר שזה הדבר הראשון שהיה מוכן.
יכול להיות שזה, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו נמשכים להתחיל משהו כי הוא הכי מדגדג לנו של כזה, בא לי שזה יהיה, בא לי לעבוד על הדבר הזה, ואז...
כן, יש סיבה שדווקא הוא היה מוכן.
כן, האמת שזה באמת כאילו היה כזה, כל התהליך של זה נעשה יחסית מהר. באמת כאילו... היה לי את הטקסט בעצם, והייתה לי איזה מנגינה כזה מלפני ממש כזה כמה שנים שאתה מקליט כאילו איזה משהו ואתה שוכח מזה פשוט. ואיכשהו באיזשהו שלב נזכרתי במנגינה, באיזה תוך כדי עבודה בהיכל התרבות, וכאילו ושמעתי איזה קונצרט ונזכרתי במנגינה הזאת, אחרי באמת כזה... שנים שלא כאילו נגעתי בה, וחזרתי הביתה וניגנתי על הפסנתר וחשבתי איזה דבר יכול להתאים, איזה טקסט יכול להתאים למנגינה הזאת, ופשוט כאילו נזכרתי בספוקן שכתבתי והרגשתי שזה מתחבר. עשיתי קצת כאילו עריכות ממש כאילו נגיעות קטנות, ובעצם חיברתי את זה ביחד. וכזה ממש ישר כאילו התחלתי לקחת את זה לבמות פתוחות, וראיתי את התגובות של זה, והתחלתי להפיק את זה, ובעצם כאילו כל זרם יחסית נורא מהר, ונורא כאילו היה לי דחף להוציא את זה, ועכשיו זה בחוץ.
אני אגיד שני דברים שבא לי לומר על קינסוגי. דבר ראשון, שמתי לב לזה בגלל ש... מי שמקשיב לפודקאסט שלנו כבר יודע שיש ערב פואטרי סלאם בסוקולובסקי, אז יצאת לי לשמוע אותך עושה פואטרי סלאם די הרבה פעמים, וגם עושה את קינסוגי בערב פואטרי סלאם די הרבה פעמים, ויצא לי גם לשמוע אנשים אחרים להשוואה. ויש לך, כאילו יש משהו בך כשאתה עושה פואטרי סלאם. פואטרי סלאם זה לא רק לכתוב את זה, גם לבצע את זה. דיברנו על זה בעבר שכשאנחנו מדברים, עדיין יש למילים ריתם ופיץ' וצריך לדעת איך לבטא את זה נכון שזה יעבור, ושיהיה לך את הביטחון העצמי הזה בתוך המקום שאני עומד על במה ומדבר משהו מושר כביכול. כאילו, אני לא באמת בשיחה עם הקהל, אבל אני גם לא שר שיר שיש לי מנגינה קבועה. אני עומד ומדבר בצורה קבועה מראש.
זה קצת כמו מונולוג, כמו משחק.
כן, כן. וזה מרגיש לי שיש אותך במקום הזה. כאילו, אתה מרגיש מאוד בתוך האלמנט שלך, כשאתה עושה spoken word, וכשאתה עושה את קינסוגי. זה דבר ראשון. ודבר שני, מצד שני, למרות שקינסוגי הוא ספוקן, יש בו משהו מאוד מאוד מוזיקלי. כאילו כשאני שמה את קינסוגי באוזניות, או שמעת אותך בבמה, עושה אותו, ואני כאילו, ויש את המנגינה הזאת שחוזרת על עצמם ברקע שזה, טן, 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 נכון? זה. אז יש את הקטע הזה במוזיקה לפעמים שאתה יכול לשים את האוזניות, לעצום את העיניים וכזה להיסחף במכונית בזמן שאתה נוסע.
זה כיף.
אז זה קורה בקינסוגי, כאילו, לא הייתי אומרת שזה קורה במשהו שלא מרגיש מוזיקלי או שלא מרגיש מלודי. אז קינסוגי, למרות שאין בו מילה מושרת אחת, מאוד מרגיש לי ככה, לפחות.
זה כיף. כן, אני מבין את זה לגמרי. אני חושב שזה חלק מעניין של, בכללי באמת כזה, כמו שאמרתם, למילים יש רידם ויש... פיץ' מסוים, למרות שכאילו אנחנו מדברים אותם, וזה גם תמיד כזה איפה הגבול של מה זה באמת, כאילו כמה זה שירה וכמה זה דיבורי. אני חושב שזה גם, זה כזה שילוב. יש כן, יש גם אומנים שהם ספוקן שעושים כל מיני טקסטים על מוזיקה, ואז זה נהפך למשהו שהוא בין לבין. גם יש ראפ שכאילו... Mm-hmm. שזה גם משהו כזה בין לבין, זה לא ספוקן, אבל זה גם כאילו מילים שהם עם פיץ' ורידם על ביט מסוים. זה קצת משהו בין לבין, אני חושב. כאילו, אני חושב שהתוצאה כזה זה משהו, כאילו, זה קצת כמו ראפ איתי.
כן, סוג של, נראה לי שראפ קצת יותר מחויב לצורה, ולקצב מסוימים מאשר spoken word, נכון?
כן.
כן. אתה גם רפר, לא?
גם.
אתה גם מרפרפ.
קצת.
יש לך קרו, נכון? אני זוכרת שהייתה הופעה שעשיתי בלוונטין באוגוסט, אתה יודע על מה אני מדברת.
כן, אני יודע כן. על מה אתה מדברת.
ושאתה התארחת בהופעה של מישהו מהקרו שלך ממש לפני זה.
קרו זאת מילה גדולה.
הייתם נראים כמו קרו, נכנסתם והייתם כזה כולכם חבר'ה וברוז כאלה, ונכנסתם שם לחדר אומנים בלוונטין, והזמנתם לעצמכם פיצות, ועשיתם כזה כיף...
השתקרנו פיצוצים, כאילו.
נו, אתה רואה קרו.
רוצים לשתף את מאזיננו ואותי מה זה קרו?
כפיר מוקד ישתף.
קרו... לא יודע למה שמת אותי בתפקיד הזה שיודע מה זה קרו, אבל אני מניח שזה כזה איזה קבוצה של אנשים שהם כזה ביחד והם הגנג שלך וכאילו
כן, נו, כזה... כמו חברה של אנשים שעושים היפ-הופ ביחד, כמו כזה ווטן קלן, או כמו חברה של אנשים שעושים ברייקדנס ביחד. נו, קרו שהם יוצאים ביחד והם עושים את הדברים המגניבים שלהם ביחד.
כן, זה משהו כזה.
כמו שלטונה יש, שכל זה בצוות, הכל זה בקרו. נו,
כן,
זה קרו.
זה כזה...
יש לי הרבה דברים חדשים להכיר, אני לומד.
כן, זה כזה חבורה כזה, כמו חבורה, אבל כאילו זה מגניב.
כמו חבורה, אבל של היפ-הופ.
אבל של היפ-הופ, אז כאילו בגלל שזה היפ-הופ, אז זה מגניב.
זה מגניב, כן.
כן.
כפירו פשוט על תקן התל אביבי המגניב של הפודקאסט.
כן, משהו כזה, נראה לי. קוראים לנו חבורפ, או ראפ בחברותה. זה נתון למחלוקת.
קוראים לכם חבורפ ואתה מכחיש את העובדה שאתם קרו?
כן, כי זה... אני אגיד לך מה, השם הזה הוא קצת... כאילו זה כזה קרו, אבל קרו... קרו סחי כזה. אז כאילו זה כזה...
סחי לטעמך או סחי באופן אובייקטיבי?
זה קרו של שתיית תה, כאילו, בערב, ולכתוב כאילו ורסים על, על רגשות.
אני לא מבינה מה הבעיה בזה, אבל מה... אולי הבעיה בי.
מה לא מגניב ברגשות?
אין שום דבר לא מגניב ברגשות, אבל כאילו זה לא הטייפקאסט, טיפיקל ראפר הטיפוסי.
יצא לי סחי, אבל אני עומד מאחורי זה.
כן.
אני יושבת מאחוריך.
אני מחזיק מעמד.
אני חושבת שאולי זה לא הטייפקאסט ראפר הטיפוסי, אבל זה כן המקום שראפ הולך אליו, כמו שהוא צריך, רק בגלל שאתה עושה ראפ אומר שאתה לא יכול לדבר על רגשות.
ראפ הולך לכל מיני מקומות.
נכון. אבל אני חושבת שהוא הולך למקום של פחות מגבלות, כמו כל המוזיקה. אני חושבת שהרבה כן. חומות נופלות.
אני גם, אני חושב שכאילו, התחום הזה כאילו, מתפתח בקצב כאילו, מסחרר, וזה מטורף ומשמח לראות. זה באמת קצת כמו כזה הרוק של פעם, כאילו כזה, אני זוכר שיש לי כאן יציטוט שהוא אומר שראפרים הם כאילו הרוקסטרים, כאילו, או משהו כזה, ואני יכול להבין את זה, כאילו הראפ כרגע כאילו באמת כזה מתפתח מלא, ויש כל מיני תנועות וכל מיני דדים.
זה לא רק תחושה, זה מוגדר, אני חושבת זה היה שנת 2017 או 2019, משהו כזה, שמחקר עשה הרי עושים סקרים כל שנה. אז איזה שנת 2017 או 2019, משהו באזור הזה, היפ-הופ עקף באופן רשמי את רוק, בתור הז'אנר הכי מושמע, או בארצות הברית או וורלדווייד. אז זה רשמי, כן. ראפרים הם רוקסטרים החדשים.
כן, זה באמת כאילו תחום שלקח לזה זמן להתפתח. כאילו ב-90s, כאילו 2000, זה היה מאוד שונה יחסית, וגם כאילו בכלל עד שדברים מגיעים לארץ, הם תמיד מגיעים בדילי, אז כאילו... לקח לזה זמן לתפוס בארץ, וזאת קהילה שרק גדלה מיום ליום, וזה ממש מרגש, ובאמת יש כל מיני תנועות, וכאילו סגנונות שונים, כאילו של זה שמתפתחים תוך כדי, וממש מגניב לראות, ולהיות חלק, אני מניח.
נראה לי שאתה חלק. אני אזיז אותך שנייה לסגוי לנושא אחר, כי דיברנו על הקטע של רגשות. ואני חושבת שזה נושא שאתה מתעסק איתו הרבה בשירים שלך, גם קינצוגי, שאתה רוצה שנייה להסביר למאזינים ולצופים מה זה קינצוגי? מה זה אומר?
אוקיי, כן, אני אשמח. קינצוגי זה בא מהתרבות היפנית. בעצם כשכלי מחרסינה נשבר, זה יכול להיות כאילו אגרטל, קנקן, אפילו צלחת. אז בעצם הם אוספים את כל השברים, והם מדביקים אותם מחדש, והם צובעים את הסדקים בזהב. והמטרה זה להראות שבעצם יש משהו יפה בשברים שלנו. ושאנחנו... וגם כאילו הכלי שנהפך כאילו... וגם כאילו הכוונה של כלי חרסינה, שהוא סתם כאילו כלי לבית, יכול להפך לאיזה יצירת אומנות. ואני חושב שזה מאוד יפה. וכאילו גיליתי את זה כזה מאיזו סדרה, שנקראת בוג'ק הורסמן, שאני ראיתי אותה בכמויות אדירות.
סדרה קטנה כזאת, לא חשובה, לא מוכרת.
לא, בכלל לא.
בכלל לא.
ובעצם כאילו, מאז שנחשפתי לרעיון הזה, חשבתי שזה דבר כאילו מדהים ויפה, וזאת כמובן אחת ההשראות לקטע.
ואני חושבת שהקטע הזה של שבירות ופגיעות ושברים ואיך להתמודד עם זה, דבר ראשון, אני חושבת שזה מקום שאתה מעז להיות בו די הרבה בשירים שלך, ושזה כן. מקום שגם כשאתה עולה על במה, משהו בווייב שלך מקרין לי כזה, אוקיי, אנחנו הולכים לדבר על פגיעות עכשיו, וזה משהו שאתה מתעסק בו יחסית הרבה נראה לי, אז מה בעצם, ספר קצת על זה בבקשה, מה... מה היחסים שלך עם פגיעות?
אני חושב שנתחיל מזה שאני מניח שאני בן אדם מאוד רגיש, כאילו באופי. ואני לא כזה חושב על זה כשאני כותב. הכוונה שלה, אני פשוט משתדל לכתוב כמה שיותר כנה ומדויק למה שאני מרגיש באותו הרגע. וזה תלוי בתקופות כמובן. אני לא כותב רק על בגיעות, אני כותב כאילו, אני משתדל להיות כמה שיותר חשוף ואמיתי, וכשאתה חושף את עצמך, חלק מזה זה פגיעות באמת, זה להיות פגיע ולאפשר לעצמך להיות פגיע. אני לא עושה את זה כל כך כאילו באופן מודע, כמו שאני פשוט כאילו חושב כאילו, כותב על מה שאני מרגיש. ובבמה, אני חושב שבבמה כאילו אני משתדל להיות כמה שיותר, כאילו אני לא יכול לשקר כאילו הכוונה. בבמה כאילו אני מניח שיוצא ממני משהו מאוד אמיתי. וחלק מלהופיע זה לאפשר לעצמך להיות פגיע. מול עצמך וגם מול הקהל.
מרגיש ש... נושא שגם אנחנו יצאנו לדבר עליו, של רגשות, בסוף המניע לכל כתיבה הוא רגשי. ובגלל זה אגב מה שאמרת קודם על הראפ, לדעתי זה אין מה להפריד את הראפ מזה. בסוף הכל מגיע מרגש, ופשוט זה לא משנה אם אני עכשיו עושה את זה עם לחן מזרחי, או עם לחן שהוא רוק, או עם, או עם ראפ, שזה פשוט הקצב של המילים עצמה.
ביט.
כן, כן, ברור. כאילו אני מניח ש... רוב האמנים, כאילו לפחות אלה שמצליחים כותבים עם משהו שבוער בהם בפנים, אבל זה יכול להיות כאילו בכל מיני צורות, אתה יודע, כאילו, גם בראפ, גם לא בראפ, כאילו יש הרבה שיט כאילו מצחיק או פרודי או כל מיני דברים כאלה, אבל זה גם כאילו אני מניח משהו שבוער בהם בפנים לעשות.
גם פרודי אגב יכולה לוותר רגש.
כן, זהו. פשוט בראפ יש כזה, אני מניח שלכל סגנון יש את הניואנסים הקטנים שלו, ובראפ יש כל מיני את הדברים שלהם, תלוי כאילו למי מקשיבים, או, אבל יש את הניואנסים של ראפ כזה, ואת את הפוזה אפשר לקרוא לזה, שיש בראפ, שאולי קצת שונה, מסגנונות אחרים, אבל זה גם כאילו חלק מהיופי, אני מניח.
נראה לי שלכל
סגנון.
לכל סגנון יש את הפוזה שלו.
כן.
זה מה שנקרא סגנון, לא? אבל אני חושבת שלפוזה יש קונוטציה של משהו לא אמיתי. אתה יכול להיות סגנוני ועדיין להיות אמיתי.
כן. יש... זה פשוט תלוי, כי בראפ יש את כל העניין הזה של כולם כאילו... כאילו זה גם, זה חלק מהסגנון, חלק יכולים לאהוב, חלק יכולים פחות לאהוב, חלק עושים את זה יותר, חלק עושים את זה פחות, כל הקטע של כזה, כמה אני מאשן, או כמה אני...
בדס?
משהו כזה, כן.
אני חושבת שזה פחות, אבל... כאילו פחות מבעבר.
להפך.
אוקיי, לא מעשן, לא מעשן, הבדס.
תלוי על מי מסתכלים, אני מניח. כן, כאילו, יש היום ראפרים שהם קצת יותר רגישים, או כאילו גם עם כל רביד וטונה שבאמת הכניסו את זה מאוד חזק. אבל יש כל מיני דברים, וזה חלק כאילו מעניין של אומנות, שזה יכול להיות כאילו כל דבר.
אני חושבת שפוזה זה ברגע שאכפת לך יותר מהסגנון מאשר מהתוכן.
השאלה אם, לא, אני לדעתי זה הכל השאלה אם זה מגננה, של אני עוטף את עצמי או פוזה או מה שמקובל, אז זה מה שאני אעשה, וכמה זה אמיתי. זאת אומרת, אם אני כותב, כולם כותבים על אהבה, אבל לי יש משהו מאוד ספציפי להגיד על אהבה, אז אני אגיד את זה, גם אם הרבה אנשים אמרו את זה. ואז זה לא פוזה אם זה אמיתי.
כן.
ככה אני רואה את זה לפחות.
כן, אני מניח, כאילו... אני מניח ש...
ככה זה כשאתה מאוהב.
כן, משהו כזה.
איזה עצות היית נותן לכותבים אחרים, או לאומנים אחרים, בקטע של פגיעות? בקטע של להביא את עצמך לבמה, או בכללי?
אני יכול להגיד שלדעתי מה שלי עוזר לפחות, כאילו, לכתוב כמה שיותר חשוף, ונגיד בלי הגבלות, ובעצם להגיע למצב שהוא של איזה חופש כתיבתי. זה, וגם כאילו זה מתקשר לנושא של הפגיעות, זה שבתכלס, אני, לפחות איך שאני רואה את זה, אנחנו לא מחדשים הרבה, כולנו כותבים על אותם דברים, כולנו בסופו של דבר, באיזשהו מובן, עוברים דברים דומים בצורה שונה, ואנחנו, כל אחד פשוט שם את הפילטר שלו על אותו נושא, ובעצם כולנו עוברים את אותם דברים, אז לכן גם לכתוב נגיד על הדברים האלה שהם דווקא באים ממקום שהוא אישי ואמיתי, ואולי כאילו אפילו נתפס כפגיע יותר או מפחיד, אז כאילו אנשים יזדהו עם זה, כי כנראה שהם עברו כל העניין הזה, כאילו כל אחד וכמה שהוא מראה. אני מניח שהכותבים האמיתיים פשוט יש להם את האומץ להגיד את מה שאנשים אחרים מפחדים להגיד בכל רם. ובכללי, כאילו, אני מניח שככל שכותבים יותר, כאילו, משתפרים עם הזמן, וזה כזה עבודה של כזה באמת לכתוב ולדייק את עצמך ולהבין מה אתה אוהב יותר ומה אתה אוהב פחות, ולהקשיב גם לאמנים אחרים או לכותבים אחרים. ולהעביר דעה על זה, כאילו הכוונה של כזה, את זה אני אוהב יותר, את זה אני אוהב פחות, ולמה אני לא אוהב את זה, ולמה אני כן אוהב את זה. שזה גם מאוד חשוב בעניין של כאילו לדייק את עצמך, ולהבין כאילו מה אתה עושה, כאילו מה אתה בא להגיד, כאילו שהוא שונה מאחרים.
אני מאוד מסכימה עם כל מה שאמרת. מאוד מזדהה עם כל מה שאמרת. אולי זה כי היה לך אומץ להגיד את מה שאתה חושב באמת.
אני משתדל.
כן?
זאת נראה לי המטרה שלנו.
בסוף כן.
כי בסוף אתה כותב את זה בשביל לאהוב את מה שכתבת. כאילו, אם לא, אז למה?
כן.
העניין שכשאנחנו כותבים שירים ואנחנו גם מצפיעים אותם, ואנחנו עושים את זה באיזושהי מודעות לזה שא', זה יהיה בחוץ ואנשים יוכלו לשמוע את זה, ב', אני בעצמי, אני יודע שאם אני עכשיו מוציא משהו, אני גם מופיע איתו, ואז אני צריך להגיד את המילים האלה הרבה. אז אני, עדיף שאני אוכל לעמוד מאחוריהן, ואני, בגלל זה, מהמקום הזה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
כן, ברור, כאילו, ככל ש... כאילו, בגלל זה, כאילו, באמת חשוב, אני מניח להיות שלם עם מה שאנחנו כותבים, ו... כי אז, ככל שזה נהיה גדול יותר, אני מניח שזה נהיה יותר מלחיץ. וצריך שכזה יהיה לך את הגב הזה שלה, כאילו, כן, אוקיי, כאילו, אני אשלם ממה שאמרתי, אני כאילו, שקוף עם עצמי ולא, וכאילו, אני לא משקר כשאני כותב, בוא נגיד את זה ככה.
הייתה לי מחשבה, אני הרי כשהתחלתי להוציא את השירים, לא ידעתי כלום ושום דבר, באתי בלי שום רקע, הוצאתי סינגל ראשון ליוטיוב, ואמרתי זה סינגל ראשון. ואז גיליתי איך מפיצים לרדיו, ואז כזה, אז אני אפיץ אותו גם לרדיו. וכל פעם שלמדתי משהו, זה היה כזה, אוקיי, אז יש לי עוד משהו, אבל לא היה לי אף פעם את הבום הזה, של אני יודע מלא דברים לעשות, ועכשיו אני יוצא סינגל ראשון, ופתאום וואו, יש לי מלא דברים לעשות. וחשבתי על זה גם בהקשר של, בעצם שניכם, כי את בת מרימון ואתה מ-BPM, שבאתם עם מלא ידע, ואז התחלתם רק להוציא את השירים. מעניין אותי מה הזווית שלך לזה, שעכשיו פתאום יש לך שיר בחוץ, ואתה... איך אתה ניגש לזה? שעכשיו יש לך שיר בחוץ, ועם כל הידע שהיה לך, אם זה עוזר, אם זה מפריע, כל זווית שיש לך לתת על זה.
אני חושב שפשוט לא הוצאתי עד עכשיו, והייתי המון שנים בעשייה, עשייה שהיא יותר פנימית, אני מניח. גם ממקום שלקח לי הרבה זמן... לצאת מהמעגל הקרוב, ועצם העובדה שנרשמתי למכללה, כאילו זה עזר לי מאוד, כאילו פתאום הייתי כזה, לפני זה כאילו היו לי גם חלק מהשירים, וכן כאילו כבר הייתי, הרגשתי די בטוח באיך שאני כותב, ודי בטוח באיך שאני מלחין, וגם כאילו כבר שרתי כזה כמה שנים, אבל כאילו זה עדיין נשאר בסביבה מאוד קרובה, כזה קצת במות פתוחות, שגם למען האמת אז באותה תקופה כאילו פחות כאילו הלך לי בהופעות, פחות הרגשתי שאני מצליח להעביר החוצה את מה שאני מרגיש בפנים. וזה שהצד שנרשמתי ל-BPM באמת כאילו כזה פתח לי המון, כאילו פתאום הייתי כזה, קודם כל פאק, שמתי על זה 30,000 שקל, כדאי מאוד שאני אעשתה בזה משהו, ובאמת כאילו הרגשתי מאוד תקוע לפני, ואז החלטתי לעשות את הצד הזה ולהירשם לאיזה שנה שבעצם תדייק אותי קצת. מעבר לזה שפתאום כאילו נחשפתי לכל כך הרבה אנשים, ואני חושב שמרגע שהבנתי את זה, כאילו פשוט בכל הזדמנות שהייתה לי הייתי משמיע את השירים שלי, וקיבלתי ביקורות שהן בעיקר טובות לשמחתי, ולאט לאט זה פתח אותי, כאילו לאט לאט כאילו הייתי כזה יותר ויותר מתמסר לסיטואציה של לשתף ולהשמיע לאנשים, גם אם זה לא בבמות, פשוט בכל הזדמנות. זה מאוד תרם לי לביטחון. וגם באותה שנה קצת חזרתי להפיק, עשיתי הפסקה מההפקה לפני BPM, וכאילו משהו בשנה הזאת דייק אותי גם מבחינת הפקה, והייתי כזה, אני רוצה כאילו להפיק לעצמי, כאילו אני יודע מה אני רוצה לשמוע מספיק, ואני רוצה לדייק את זה בעצמי. ובאמת כזה השנה הזאת נתנה לי המון, והרבה מהשירים שכאילו שאני חושב להכניס לאלבום הראשון, הם שירים שנכתבו באותה שנה. וכאילו אני חושב שכל הזמן הזה שלקחתי זה באמת כזה כדי לחשוב, כדי להגיד אוקיי, אני מספיק מוכן, אני מספיק בזה, זה מספיק מדויק כדי להיות בחוץ, כאילו, ואני מספיק כזה שלם עם עצמי, והרבה שירים שהתגבשו לאלבום שלקח להם זמן, ועם קונספט מסוים. וזהו, אז אני חושב שהזמן הזה שכאילו עבר, זה היה בעיקר כזה שיוף עצמי ודיוק עצמי כדי להוציא תוצר שהוא מדויק וטוב יותר, אני מניח.
אני אגיד על עצמי, בגלל שמעת שזו שאלה לשנינו.
זאת גם שאלה,
כן. כי עבורי הלימודים ברימון לימדו אותי כזה קצת הבסיס של מוזיקה. הגעתי לשם כשמבחינתי מוזיקה הייתה כזה דבר גדול וכזה, איך אני נכנסת לשם? אבל, וכאילו הם פיזית לימדו אותנו כל מיני דברים על הוצאה של שירים וזה, אבל לא הרגשתי הרגשתי ששום דבר לא באמת מכין אותך ללהוציא שיר, חוץ מלהוציא שיר.
שום דבר.
שום דבר, נכון?
שום דבר.
גם לפיזית הדברים שאתה צריך לעשות, כי נראה לי אין לזה באמת ספר חוקים, נכון? יש רק את מה שכל אחד עשה עד עכשיו.
לא, זה גם כאילו משתנה על פי כל אומן, וכאילו הדרך כן. שלו ומה שהוא מרגיש.
נכון. ואתה גם לא, יש דברים שנראה לי בשביל ללמוד אותם צריך לעשות אותם. אפשר, כאילו יכולים ללמד אותך איך לעשות את זה כמה שרוצים, אבל עד שלא תעשה את זה, זה לא ייקלט.
כן.
כן. רציתי לשאול אותך לגבי איך זה להפיק לעצמך. כי כן. זה דבר שמעט מוזיקאים עושים. אני חושבת גם אופיר וגם אני עושים לעצמנו סקיצות, אבל אז מביאים את זה למפיק אחר. אז להפיק לעצמך, איך החוויה, גם שאין לך את הפידבק הזה של מפיק אחר לידך, גם קצת כזה איך הגעת לזה, וגם איך זה לדעת שאתה מסוגל להביא משהו מרמת הרעיון שיש לך בראש, ואז הכתיבה שלו, ואז כל השלב של ההפקה שלו עד לשלבים האחרונים, עד שזה ברמה של מוצר מוגמר ואתה יכול להוציא את זה החוצה.
כן. אני אגיד שהתחלתי כזה להפיק עוד הרבה לפני BPM, כאילו היה לי בהתחלה FL Studio, ואז עברתי לאבלטון. וב-BPM זה באמת כזה נפתח לי, תודה למורים שלי, יובל שנר, ימלך.
נתייג אותם.
ובאמת כאילו אני בתור בן אדם בכללי יחסית דעתן, כאילו אני מניח. לא יודע איך אתם רואים אותי, אבל כאילו אני רואה את עצמי כזה כבן אדם שכאילו במיוחד במוזיקה, יודע מה הוא רוצה לשמוע, או מה הוא לא רוצה לשמוע, וזה, אני חושב שאחת התכונות שהביאה אותי להחלטה של להפיק לעצמי, זה לא היה פשוט, היו לי הרבה כאילו אישיוז עם זה בהתחלה, של כזה, אוקיי, השאלה, כאילו אני יודע הרבה דברים, ויש לי עוד הרבה דברים לדעת, כאילו זה גם תחום כזה לא נגמר, וזה קצת יכול להלחיץ, כאילו, כי פתאום אתה אחראי כמעט לכל דבר, כאילו, בשיר. וזה קצת כזה, פחות כזה, לקחת עוד אחריות על משהו. כאילו, זה לא כמו שאנחנו כזה עושים סקיצות, מביאים את זה למפיק, ומפה כזה, do your thing.
זה גם זה לא בדיוק ככה.
כן, נכון, אבל כאילו הכוונה של פתאום, כאילו אתה מחליט יותר החלטות, זה יותר קשה וזה יותר מלחיץ, ואתה צריך גם לעמוד מאחוריהם אם אתה מוציא את זה החוצה. ובאמת כאילו באיזשהו שלב, כאילו הגעתי למספיק ביטחון, כאילו של כזה, אוקיי, אני יודע מה אני רוצה לשמוע, יש לי כאילו את ה... את הסאונדים שלי שאני ספציפית אוהב, אני יודע איך אני רוצה שהם ישמעו, אז כאילו אני אעשה את זה. אחד באמת היתרונות להפיק לעצמך שאין לך את העניין של לתווך כאילו את מה שאתה מרגיש בתור זמר, זמר יוצר כאילו הכוונה למפיק, אני פשוט כאילו יודע מה אני רוצה לשמוע ועושה את זה. אז זה חוסך כזה, זה אחד היתרונות. אחד החסרונות זה כמובן כאילו ללמוד להפיק,
לדעת להפיק בעצמך, כן,
ואת כל היוצא מזה. כן, אני יכול להגיד שכאילו עדיין יש לי את הפידבק, עדיין אני משמיע לאנשים כאילו חלק מהתהליך, וכאילו כשהשיר כזה באזור של כמעט גמור, אני שולח אותו לאנשים ולקבל חוות דעת, אז כן עדיין יש את הפידבקים, ופידבקים זה דבר שהוא חשוב באיזשהו שלב בתהליך, יותר לקראת הסוף אני מניח, כאילו לפחות בשבילי. אבל כאילו עדיין יש את הפידבקים, ועדיין כאילו אפשר לעבוד כאילו ביחד, עם עוד אנשים שהם כאילו, שאנחנו סומכים עליהם כזה.
אני כן אגיד שאני חושבת שמגיע לך כל הכבוד, כי כאילו, חלק שאמרת, אני פשוט יודע מה אני רוצה לשמוע, אז אני פשוט עושה את זה. הפשוט עושה את זה, עבורי אישית, הוא לא היה קל ללמוד, ויש לי עוד מלא ללמוד. גם לך יש עוד מלא ללמוד, זה מה שאמרת, אבל לי יש מלא ללמוד בצורה אחרת. ונראה לי שזה כל הקטע שלה עושה את זה, של האשכרה לעשות את זה, זה אומר שעבדת על זה מלא. כן. ולמדת מלא, ועשית את הרוב בצורה עצמאית. כן. כי אתה אומר שעשית את זה עוד לפני שהגעת ל-BPM. אז דבר ראשון, כל הכבוד לך. כאילו
תודה רבה.
ישבת על התחת ועשית עבודה.
כן, זה לוקח זמן, זה באמת כאילו כזה עבודה, וכל אחד כאילו זה גם, כל אחד יש לו את הדרך שלו, ומה שהוא מרגיש כאילו, שהוא רוצה לעשות, ועושה לו טוב וכאילו, וכיף. אני מניח, למרות ש... בהפקה יש הרבה כאבי ראש, כמובן.
ולהיות מוזיקאי נראה לי יש הרבה כאבי ראש.
כן, ואז אתה מוסיף על זה עוד כאבי ראש. אז זה באמת כאילו, זה עניין של באמת כזה ללמוד תוך כדי. כן, אני חייב להגיד שלמדתי הרבה בשנה הזאת ב-BPM, מבחינה של ההפקה, וזה כאילו נתן לי מספיק ביטחון כדי ללכת על זה. וזה צד שאני שמח שעשיתי אותו. אבל זה באמת כאילו, כמו שאמרת, זה הרבה עבודה קשה, וזה הרבה כאילו לשבת על התחת, והרבה תסכולים, והתעסקויות שהן לא קשורות בכלל לכתיבה וליצירה, וזה יותר כאילו גם עניינים טכניים. וזה בכלל, להפיק לעצמך זה קצת כאילו צריך, לפחות איך שאני עושה את זה, צריך קצת איזו הפרדה מסוימת. כאילו יש את הצד של אוקיי, כתבתי שיר והוא מולחן, ועכשיו כזה, איך אני בונה אותו? איך אני מפיק אותו? איזה סאונדים שאני רוצה, שזה קצת אחרת. וכשאני מפיק, אז כאילו אני קצת משתדל לפחות להסתכל על זה כזה, בתור מפיק ומהצד, כאילו אני לא עכשיו כתבתי את השיר הזה קצת, אני רוצה כאילו לאבד אותו, כזה, ולראות מה להכניס, איפה ודברים כאלה. ואני חושב שצריך קצת את השנייה לקחת צעד אחורה מהאגו של כתבתי שיר עכשיו, כי זה נורא קל כאילו לשמור על זה איך שזה היה, ולראות כזה מה השיר צריך בתור, כאילו, בתור מפיק.
קודם כל דיברת לגבי יש לי את החופש לעשות בלי לתווך את זה למפיק, ורק עניין שלי ללמוד את זה. אני יכול להתחבר לזה מהמקומו של, את השיר שלי מחפש אותך, למשל, אני כן הפקתי.
וואלה.
כן, ואז עשיתי שם, השתמשתי שם בבירימבאו בצורה שכנראה אם הייתי הולך למפיק, לא הייתי מגיע לזה. כי כאילו זה נטו על השבת פה בחדר, ופשוט לשחק עם כל מיני צעצועים שיש מסביבי.
כן.
מצד שני, יש את העניין של, יש דברים שאני לא יודע לעשות כמו מיקס וכאלה, שזה אני מראש אמרתי לו, אוקיי, אני עשיתי את ההפקה עד עכשיו, פה, בהצלחה לך, ולך אין את זה, ועל זה רספקט.
לא, האמת שאני חייב להעביר משהו, את המיקס מאסטר לא עשיתי לעצמי.
אני חושבת, אבל זה דבר שהרבה גם מפיקים מקצועיים עושים. נגיד, אני עכשיו בתהליך של להפיק אלבום, וגם אצלי המפיקה שלי, היא כן עושה לי את המיקס, אני חושבת, אבל לא את המאסטר.
כן.
או כאילו עושה מיקס עד נקודה מסוימת, נראה לי כל מפיק תמיד עושה מיקס. גם אתה.
כן, ברור. כשאת
עושה
הפקה,
אתה תמיד עושה מיקס עד נקודה מסוימת.
עושה מיקס מסוים.
אבל המאסטר זה, יש אנשים מסוימים שעושים את זה. מאסטר לצופנו ולמאזיננו שהם לא מוזיקאים, מיקס זה הדבר שקובע, כמו כשאתם עושים מיקס של סלט או מילקשייק, זה הדבר שקובע כמה מכל מרכיב יהיה, כמה כל דבר יהיה חזק, כמה חזק ישמעו כל כלי, ואיפה ישמעו אותו, ועוד כל מיני דברים כאלה.
אפקטים.
המאסטר מקבל את זה כבר מעורבב, ואופה את זה, נגיד ככה.
המאסטר זה בעצם כאילו נגיעות על על הטרק של המאסטר, כאילו כלומר על לא, את עושה המאסטר על הרצועה של המאסטר.
כאילו לא על הערוצים, על אחרי שעשית מיקס, שיש לך קובץ אודיו שהוא כבר מחובר של הכל ביחד.
כן, בכללי כאילו על מיקס, כאילו אני חושב ש מההתחלה ידעתי שאני רוצה לשלוח את זה לממקסס אחר, גם כי אני מרגיש שאין לי עדיין מספיק כלים כדי לעשות מיקס לעצמי, וגם אני חושב שזה טוב כזה רגע להוריד את כל האפקטים, לתת כאילו לאיזה מישהו שעדיין לא שמע את השיר, כזה מישהו שיש לו אוזן טובה, כזה איזה פרספקטיבה אחרת, ובעצם לתת לו לעשות את זה, כי בעצם אנחנו מתבחבשים עם השיר כזה תקופת זמן ממושכת, ואנחנו, והאוזן שלנו מתרגלת לשמוע איזה משהו, ויש משהו מאוד טוב בכזה לשלוח את זה למישהו אחר. וכן, זה גם קצת כזה מוריד מהאגו של כאילו פתאום כזה, אוקיי, אני לא חייב לעשות הכל, אני נותן למישהו אחר כאילו לשים את הצבע שלו, גם לממקססים כאילו יש את ה... כן. זאת גם אמנות בפני עצמה.
אגב,
כאילו.
לפי זה, לפי מה אתה בוחר ממקסס? זה מעניין אותי לשמוע גם את דעתך, אופיר, על זה אחרי זה?
כן. אני בעיקר מקשיב לשירים שאני מאוד מאוד אוהב, את הספציפית, את האסתטיקה שלהם. כאילו מבחינה של איפה הגיטרה ממוקמת, כמה, כאילו זה דברים שהם טכניים, כמה קומפרשן, איזה אפקטים יש שם. בעצם את האסתטיקה הכללית של הסאונד, ואז אני רואה כזה מי אחראי על המיקס, בדרך כלל רשום את הקרדיטים ביוטיוב, ומגיע אליו פשוט כזה בדרכים כזה מאוד מפוקפקות.
הקלקלות.
כן, דרכים מאוד מפוקפקות. סתם לא, האמת שכאילו אני יכול כאילו לספר על זה בקצרה, כאילו מי שרציתי שעשה לי את המיקס קוראים לו אורי ורטיים. הוא עשה מיקס כזה לרוח ולכל מיני אמני אינדי כאלה ואחרים. והמרצה שלי לאבלטון מסתבר חבר מאוד טוב שלו. והוא כזה שלח לי את המספר שלו ופניתי אליו. והייתי אצלו באולפן ובתכלס כאילו עשינו כזה, אני הייתי לידו כל הזמן הזה כשהוא עשה את המיקס, וזה היה מאוד מרגש גם לעבוד עם מישהו שכזה שבאמת כאילו אתה מעריך אותו ואת מה שהוא עושה, ולראות גם מה הוא עושה ואיך הוא עובד, וזאת הייתה חוויה מאוד מרגשת ומלמדת.
זה יפי. ואופיר הדס, לפי מה אתה בוחר?
האמת שעד עכשיו כל השירים ש כל המפיקים שעבד איתם גם עשו בעצמם את המיקס. ואז זה החלק מהחיבור עם המפיק, של גם מוזיקלית מהראש שלו, אני משמיע לו את השירים, אני מבין מה הוא מכוון, איך הוא מכוון שהשיר יישמע בווייב שלו. זאת אומרת, אני מסביר, אני משמיע לו את השיר, אז הוא אומר לי, אני מדיין פה גיטרות, אני מדיין פה טופים, ולאט לאט כבר אני רואה איך זה יושב עם הוויז'ן שלי. זה אף פעם לא יהיה אחד לאחד, אבל האם הטון ש אני גם, זאת הסיבה שאני בא למפיק, אחת הסיבות זה לקבל את הפידבק הזה, ובאמת, אל תיקח את מה שאני אמרתי ותעשה אותו, אלא תן את האינפוט שלך, אבל בצורה שתתרום לשיר. וזה חלק מהדברים האלה, ואז אני רואה איך האינפוט שלו משתלב עם איך שאני רואה את זה, ואם זה באמת יתרום לשיר בעיניי. וגם עבודות קודמות זה את הדרך הכי טובה להתרשם ממיקס לדעתי, כי כאילו ככה, אני פשוט רואה מה הוא עשה, לתאר מיקס במילים ככה, הרבה יותר קשה לפחות בעיניי, ובתור מישהו שלא למד את זה בצורה מסודרת, זה פשוט הרבה יותר קל לי לשמוע ולהגיד מה חסר לי, מאשר, או מה עובד לי, מאשר לתאר את זה בצורה מאוד מילולית.
זה פשוט כזה, אני חושב שמיקס זה כזה, אם ממשיכים את האנלוגיה של הסלט, אז זה כמו כאילו, איזה תבלינים אתה שם על הסלט. יש לך את כל הירקות שהם כאילו כביכול הכלים, ובעצם כל אחד נותן, מדגיש משהו אחר, ונותן תבלין אחר כאילו לאותם הירקות.
אתם יודעים מה דמיינתי עכשיו? דמיינתי קערת סלט, ואז שופכים עליה רוטב בצבע זהב, ואז הם מלא מלא רסיסים מודבקים מחדש, צבועים בזהב.
אבל הסלט הזה יהיה טעים כאילו?
עוד דרישות? לא הבנתי.
לא, אני שואל, כאילו, זה קריטי, כאילו.
זה קריטי? לא יודעת. אתה, כפי שכבר ביססנו, אתה תל אביבי המגניב של הפודקאסט.
שגר בחולון.
כן, הרבה תל אביבים מגניבים לא גורים בתל אביב. זה לא מגניב, סתם.
זה לא מגניב לגור בתל אביב.
אתה תל אביבי המגניב של הפודקאסט, ואתה מקשיב למלא מלא אינדי.
כן.
אז ספר קצת על זה, מה מושך אותך בזה, והמלצות של כל מיני אנשים שאתה מקשיב להם, שמאזיני הפודקאסט יוכלו ללכת לבדוק אחרי זה. אני כבר אומרת מראש, הוא יגיד על מגוב, הוא יגיד גל דפס, חוץ מן.
אז אינדי, כאילו, בתכלס, זה כזה בא מהמילה אינדיפנדנט, כאילו, הכוונה שזה כאילו אמנים שהם עצמאים, כלומר שאין להם לייבל.
מה מושך אותך ספציפית לאינדי? ישראלי.
אני חושב שהיום כאילו קצת יותר קשה כבר כאילו להגיד אינדי זה משהו שהוא אינדיפנדנט, כי יש אנשים שהם הם כבר כן במיינסטרים והם עדיין מוגדרים כאינדי. כאילו אני חושב שעם השנים אינדי נהפך ליותר כאילו סגנון מסוים עם הצבעים שלו והסאונדים שלו, מאשר כאילו משהו שהוא בהגדרה אינדיפנדנט. אני נמשך למוזיקה טובה בכללי. אני לא אגיד שאני נמשך ספציפית לאינדי, אבל כן אני שומע הרבה אומני אינדי, שאני חושב שהם מאוד טובים. אולי זה כאילו גם קצת יותר אישי, אז זה יותר קרוב כזה למה שאני כותב. וזה גם עניין של כאילו להיות חלק מסצנה מסוימת, לבוא לכזה להופעות מסוימות, נגיד בלוונטין, כאילו שאני מת על המקום הזה, וראיתי שם להופעות, וזה בדרך כלל אנשים שהם כאילו באמת אולי מדגישים את זה שהם אישיים, ולעבור איתם חלק מהדרך הזאת, זה חלק מהכיף, ויש אנשים ממש ממש מוכשרים, וכן, אני גם מקווה להיות חלק מהקהילה הזאת יום אחד, לאט לאט.
אמן.
אמן.
המלצות, יש את הפודקאסט של קואמי, שהוא מסביר כל פעם על, על כזה משהו שונה באינדי, והוא כמובן יכול לדייק את זה יותר. אילה רוח, נתחיל מזה. זה יותר כזה רוק אלטרנטיבי כזה, וכזה הרבה שילובים כזה של סינטים וחשמליות ורעש, וזה ממש מגניב. אלמה גוב, כאילו שבזמן האחרון, כאילו היא רק כאילו עולה, וזה משמח לראות, כי אני כזה ממש כזה זוכר את ההופעה הראשונה שלי שלה, שהייתה באינדי נגב לפני שנתיים, או שנה. שנה. וזה ממש משמח לראות. אביב פק, היא כנה ומעולה, ולא צריך יותר מזה. ניצן אלון, אני חושב שהיא מוכשרת בטירוף. וזה שהיא גם מפיקה לעצמה, זה גם כאילו מטורף בעיניי. גם גיטריסטית מאוד מוכשרת, וגם כאילו המלודיות והלחנים שלה הם פשוט מטורפים ומהממים, ויש לה קול מושלם. ונראה לי שזהו בהמלצות, נראה לי זה מספיק כאילו לאנשים.
גל, תהרוג אותך, אבל סבבה.
אוקיי, אז גל דפה, אז לכו לשמוע את, כאילו, וואו. עזבו כאילו את כל שאר האמנים שאמרתי לכם. לכו לשמוע את גל דפה. אני בכלל לא משוחד.
דרך אגב, אני רוצה להעיר רק למאזיננו, עשינו פלייליסט בספוטיפיי, בגלל שאנחנו מזכירים פה הרבה שמות של שירים, ודברים כאלה של מפנים את הקהל לשמוע, אז יש פלייליסט אחד אחר ליד הפלייליסט, יש שם כל השירים ש... כל השירים שהתייחסנו עליהם בפודקאסט מופיעים גם שם, אז אם הזכרנו שיר ואין לכם מושג מה זה, חפשו פלייליסט בספוטיפיי או ביוטיוב.
אתה רוצה, יש עוד משהו שאתה רוצה לומר או לדבר עליו, פיר?
אני חושב ש... תהיו קלים עם עצמכם בתהליך ותיהנו ממנו, זה דבר שחשוב. זה חלק מהדרך וחשוב ליהנות ממנה.
יס.
נראה לי שזה טיפ ש... כולנו, כולל שלושתנו, כאילו.
ממש כולנו, כן, כולנו, לגמרי.
אפילו הבירנבאו הזה צריך את הטיפ הזה. תראה איזה מתוח הוא.
וואו.
כפיר, איפה אפשר למצוא אותך ואת השיר החדש שלך קינצוגי?
אוקיי, אז אפשר למצוא אותי כאן, לכאן אני מסתכל.
איפה שבא לך אתה מסתכל.
הבנתי.
אבל כן, לכאן.
אז אפשר למצוא אותי בספוטיפיי, ביוטיוב, אפל מיוזיק, דיזל. בעצם כל הפלטפורמות שקיימות לשמיעת מוזיקה, חוץ מסאונד קלאוד, ולכו לשמוע, זה באמת...
כן.
ולעקוב אחריך ברשתות?
יש לי אינסטגרם, יש לי פייסבוק, ויש לי גם טיק טוק, כאילו yeah. אני, כי אני מגניב.
Oh, yeah.
כן. אמרנו, אתה תל אביבי המגניב של הפודקאסט. אותנו אפשר למצוא, אופיר הדס?
אותנו אפשר למצוא בכל פלטפורמות הפודקאסטים. אנחנו נקראים אחד אחר ליד, אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ואפשר גם לצפות בנו ביוטיוב, ואז רואים אותנו, מסתכלים על מצלמה לפעמים, או אחד על השני, או סתם עושים פרצופים.
אפשר גם לדבר איתנו?
אפשר לדבר איתנו, יש לנו קבוצת פייסבוק.
איך נקראת?
אחד אחר ליד, חופרים על כתיבת שירים ועל הפודקאסט, ושם אנחנו ומאזיננו וכולנו ביחד חופרים על כתיבת שירים ועל הפודקאסט.
ועל הפודקאסט.
ואפשר גם לעקוב אחרינו, אופיר הדס, ליאור תמיר, גם לנו יש את כל מגוון הסושלס.
תודה לך, כפיר מוקד.
בכיף, תודה לכם, ליאור תמיר ואופיר הדס.
תודה.
ותודה שאכלנו לכם טרס.